יתא דשמיא, השבת נקרא פרשת בשלח. ויבשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. הנושא שלנו היום לא יהיה פתיחת הפרשה, אלא יהיה עניינים שבתוך הפרשה, אבל פתיחת הפרשה, כפי שאנחנו יודעים, היא צופנת בתוכה את המהלך של הפרשה כולה, והדגש שלנו בסייעתא דשמיא יהיה מדוע הקדוש ברוך הוא מסובב את עם ישראל דרך המדבר ים סוף, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. למה צריך לעשות סיבוב? למה לא ללכת ישר? שאלה, למה לא ללכת ישר? אז יש 70 פנים לתורה, והתורה היא כמובן תורה מלשון הוראה, ואנחנו צריכים ללמוד ממנה, וכבר פה אפשר להעיר, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. כידוע, דרך ארץ קדמה לתורה, אדם יוצא עכשיו ממצרים, מבית עבדים, הוא צריך ללמוד דרך ארץ. הדבר האחרון שקודש הבריך הוא רוצה מאיתנו זה שנלמד דרך ארץ מפלישתים. דרך ארץ מפלישתים זה אוי ואבוי. פלישתים היו מפולשים בנשותיהם, אומר הכתוב. היו כל הזימה שבעולם, כל הדברים השליליים היו אצל הפלישתים, היו האומה הנמוכה מכל האומות, השפלה מכל האומות, מפולשת, פרוצה. אז להעביר אותם, להעביר את עם ישראל עכשיו, אותו עם שיוצא עכשיו ממצרים, העם שהוא כולו בהתהוות, העם שעכשיו צריך ללמוד דרך ארץ, ללמד אותם דרך ארץ פלישתים, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. לא, דרך ארץ לא לומדים מפלישתים. דרך ארץ אפשר ללמוד במדבר. מה דרך ארץ שלומדים במדבר? אז כמו שלמדנו בפרשיות שעוסקות בספר במדבר, גם העניין של המדבר, של הדיבור, מדבר מלשון מדבר, ללמוד דיבור הגון, ללמוד מה, לא לעשות רכילות, לא לעשות לשון הרע, לא חס ושלום לקלל, לא לפגום בלשון, וזה הצד של הלא תעשה, והצד של התעשה, לדבר דיבורים הגונים, מפרגנים, דיבור ישר, אדם צריך להיות בעל מילה, לא מדברים את זה במדבר, מדבר לשון מדבר. חוץ לזה, המדבר הוא כמובן הטבע בעוצמתו, והמדבר מפשיט את האדם, פושט מאדם את הלבושים המדומים שלו, מכריח אותו להיות אמיתי, מכריח להיות אותו להיות הגון, מכריח אותו להיות ישר. הקדוש ברוך הוא מעביר את עם ישראל במדבר. אבל אני בסייעתא דשמיא רוצה להעלות איזשהו רעיון שהוא קשור דווקא בשני עניינים או יותר שמוזכרים בהמשך הפרשה, ולנסות לראות מדוע הקדוש ברוך הוא מסובב את עם ישראל דרך המדבר ולא לוקח אותם בדרך הישרה ארץ כנען לארץ ישראל. בדרך הישרה, מהלך שלושת ימים, בסך הכל מהלך שלושת ימים, במקום זה סיבוב 40 שנה במדבר. הדברים טעונים עלו הבהרה, טעונים הסבר, טעונים איזשהו ביאור. כידוע, כשעם ישראל ירד למצרים, אז בספרים מובא שמה שגלה לארץ מצרים זה מה שמכונה גלות הדעת. הדעת של עם ישראל ירדה למצרים. הדעת של עם ישראל נסתרה, נתעברה, או בלשון המקובלים, עם ישראל נעשה בקטנות מוחים. קטנות מוחים. יציאת מצרים, עם ישראל קיבל גדלות מוחים. בתוך מצרים, הירידה למצרים, גלות הדעת, הדעת החופשית, הדעת של אדם בן חורין, הדעת של אדם ישר, של אדם הגון, של אדם שמכיר את בוראו, שמאמין בהשם יתברך, מאמין בהשגחה פרטית, מאמין שההוויה היווה, מהווה ויהווה את הכל בכל רגע, הוא מהווה את הכל. הדעת הזו ירדה אל, 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 אל מצרים ונסתתרה מהם הדעת הגדולה, והם נשארו רק בדעת של קטנות מוחין. בשביל להבין מה זה קטנות מוחין, רק בדוגמה קצרה, אנחנו לא נרחיב בעניין הזה כרגע. קטנות מוחין זה כשתינוק מקבל לאכול, נניח מבקבוק, אז קטנות המוחין הגדולה ביותר היא שהתינוק חושב שהבקבוק מאכיל אותו. זה קטנות המוחין הכי גדולה שיש. זה קטנות מוחין א', קטנות מוחין ב', זה כשהתינוק כבר יודע שזה האמא מאכילה אותו, באמצעות הבקבוק, אבל הוא חושב שזה האמא. גדלות מוחין א', זה שהוא מבין שיש הקדוש ברוך הוא, שברא את האמא, שנותת לו לאכול מדרך, באמצעות ודרך הבקבוק, וגדלות המוחין ב', זה שאדם מבין שאין כלום חוץ מהקדוש ברוך הוא, שגם האמא זה חלק מההוויה כולה. ואין כלום חוץ מן הקדוש ברוך הוא. עם ישראל יורד למצרים, הדעת גולה למצרים, עם ישראל נכנס למצב של קטנות מוחין, יש הסבר ארוך איך זה קורה ולמה זה קורה, דיברנו על זה באחת ההזדמנויות בדרך של חסידות, אבל מכל מקום מה שצריך אולי ביותר להדגיש, זה שכאשר עם ישראל יוצא ממצרים, אז הדעת יוצאת ממצרים, היא יוצאת מן הגלות אל עבר הגאולה. זאת אומרת, נפתחים שערי האמונה, האמונה, התאורה, ההבנה שהקדוש ברוך הוא ייבא, מהווה ויהווה את הכל, השערים הללו נפתחים. כדי להגיע לויאמינו בהשם ובמשה עבדו, וביותר מכך, צריך להעביר את עם ישראל סיבוב, או כמה סיבובים. צריך להסב אותם, ללמד אותם, שלפעמים הדרך הישרה והקצרה היא הדרך הארוכה והלא נכונה. לפעמים צריך לעשות דרך ארוכה והיא הדרך הקצרה והאמיתית והנכונה. כי בדרך הארוכה אתה משתנה, בדרך הארוכה אתה למד, בדרך הארוכה אתה מתחנך, לא בדרך ארץ פלישתים, אלא בדרך ארץ אמיתית, בדבקות בקדוש ברוך הוא. ועכשיו נראה בסייעת הדשמה איך הדברים נרמזים יפה במהלך הפרשה. לימוד עצום, עצום, לדעתי, לימוד עצום לדורנו, ולימוד במיוחד לדורנו, לימוד עצום לכל הדורות, אבל במיוחד לימוד עצום לדורנו, ולימוד עצום לכל יום ויום, לכל מה שמתרחש איתנו. כאשר פרעה רודף אחרי בני ישראל, הוא מזהה שעם ישראל יצא ממצרים לבלי שוב, בניגוד למה שנאמר לו, אז כתוב, ויחזק אדוני את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. אותה שאלה, עם ישראל כבר יוצאים ממצרים, פרעה כבר עוקה ב10 מכות, היו כבר מופתים, כולל מכת בכורות, מופתים עצומים, אדירים, שלא משאירים ספק מי השולט בעולם, מי היווה, מהווה ויהווה את הכל. בכל זאת הקדוש ברוך הוא מוצא לנכון להעביר את עם ישראל סיבוב נוסף עם פרעה. סיבוב נוסף עם פרעה. הסיבוב הנוסף עם פרעה זה פרעה רודף עכשיו אחרי עם ישראל. הוא לא מניח להם. והוא רודף אחרי עם ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. עם ישראל יוצא ביד רמה, מגיע אל מציאות של מיצר נוסף. סיבוב הבא. עם ישראל נמצא במיצר. מלפניו הים, מאחוריו מצרים, סגר עליהם המדבר, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, כך אומר הכתוב. ומתוך הצרה הזו, מתוך המיצר הזה, עם ישראל נושע, הים נבקע, המצרים טובים בים, כולם מכירים את הסיפור. למה צריך את הסיבוב הנוסף הזה? אז פתוח סוגריים, כולם מכירים את המדרש החסידי, שעם ישראל יצא ממצרים, אבל עדיין מצרים לא יצאו מעם ישראל, צריך היה להוציא את מצרים מעם ישראל, הקביעו את המצרים בים, מצרים יצאו שם מתוך עם ישראל. עכשיו עם ישראל יוצא אל הגדה השנייה של הים, והוא רואה את מצרים, את הגופות של המצרים מוטלים על החוף. נפלא מאוד. עם ישראל יוצא אל המדבר. אחרי שהייתה כבר שירת הים, אחרי שהייתה שירת מרים, לכאורה, אחרי שכבר נאמר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, נכון? ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אחרי שנאמר, אתה שפחה על הים אשר לא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא, במראה מרכבה. אחרי הכל, הם מגיעים אל מדבר שור, והלכו 3 ימים, ולא מצאו מים. נו. זה באמת, זה נורא והיום. עם שלם לא מוצא מים 3 ימים. זה נורא והיום, נורא והיום. אז הם מגיעים למקום שיש בו מים. ויבואו מראתה. מגיעים למקום שיש בו מים. ויבואו מראתה. ולא יכלו לשתות מים ממראה, כי מרים הם. על כן קרא שמה? מראה. וילון העם על משה לאמור מה נשתה, ויצעק אל השם ויורהו על השם עץ וישלך אל המים, וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. סיבוב נוסף, מה הסיבוב הזה? קודם כל תשימו לב לדבר מדויק מאוד. ובני ישראל יוצאים ביד רמה, ולא יכלו לשתות מים ממרה. מרה ורמה אותם אותיות. זה לא מקרה. אותו ניסיון, ברמות שונות, בדרגות שונות, אותו סיבוב חוזר על עצמו ברמות שונות ודרגות שונות. עכשיו כדי להבין את הסיבוב ולחרוז את כל מה שדיברנו עד עכשיו, סייעתא דשמיא עד סוף השיעור, אז צריך להבין את מה שקרה, מה שאנחנו קוראים פה לגבי מרה, ואז נוכל להבין גם את היד הרמה ואת הסיבובים השונים שעם ישראל עובר. הסיבובים הללו הם קודם כל לא רק לעם ישראל, לא רק ללאומיות של עם ישראל, הם סיבובים לכל אדם באופן פרטי. כל אדם באופן פרטי מדי יום יוצא ממצרים. כל יום מצרים שונים, מיצרים שונים, ממקומות צרים. הוא יוצא מכל מיני לחצים, מכל מיני מצבים לא נעימים, מכל מיני פורענויות, מכל מיני דברים שהוא רוצה לשנות בהם טבע, שהוא רוצה לשנות בהם הנהגה, שהוא רוצה לשנות בהם תפיסת עולם, קונספציה, שהוא רוצה לשנות בהם משהו. כל דבר כזה נקרא מיצר, והעם היהודי יוצא מן המיצר הזה, וכדי להבין איך יוצאים מן המיצר, צריך להבין שקודם כל זה לעולם לא יהיה קל, לא דרך ישרה. זה לעולם לא יהיה להגיע מנקודה A ל-B בקלות, דרך שלושת ימים, דרך ארץ פלישתים, מישור, פלשת, נמוך. זה תמיד יהיה ויסב העם, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר. זה תמיד יהיה בסיבוב, זה תמיד יהיה משהו שאתה לא צופה אותו. הלו, מה מאפיין קו ישר? קו ישר מאופיין על ידי זה, על ידי ראייה. כמו שאנחנו אומרים, שורו, הביטו, וראו. שור זה מלשון ישר. חומה שהולכת ישר נקראת שור. זה חומה. להסתכל לימין זה שור לימין. שור. שור בלשון הקודש זה להסתכל, לראות. למה? כי ראייה היא לעולם בקווים ישרים. אם יש לי פה, אם אני מניח את היד של מול העיניים במרחק של 10 סנטימטר, אני כבר לא רואה את מה שיש לפניה. משום שקרני האור לא יכולים לעשות סיבוב מעבר ליד. קול כן יכול לעשות סיבוב. אני יכול לחסום את הפה, ועדיין אתם תשמעו את מה שאני אומר. משום שגלי הקול כן יכולים להתפשט במעגלים, כמו שכולם יודעים. רק גלי הראייה, גלי האור, הם לעולם בקווים ישרים. מה מאפיין קו ישר? מה מאפיין ראייה? קו ישר. אם אני רוצה לראות את הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, אני לא יכול לחפש את זה בקווים ישרים. זה לא שאני אסתכל, אופה נראה. הנה, קל, פשוט, ראיתי את הנהגת השם, ראיתי את השגחה, שלו. לא. הנהגה של הקדוש ברוך הוא בעל מעדן היא הנהגה של סיבוב. באחד השיעורים הקודמים, בשנים הקודמות, דיברנו גם למה זה בסיבוב. במעגל, כל הנקודות שעל ההיקף, על ההיקף של המעגל, רחוקות במידה שווה מנקודת האמצע. בקו ישר, יש אמנם לנקודה הקרובה לנקודת ההתחלה, קרבה יתרה אל הראשית, אבל ככל שאתה מתרחק על הקו הישר מן הראשית, אתה מתרחק מאותה נקודה התחלתית. זה הבדל. אם קרבת השם זה הראשית, ככל שאני הולך בקו הישר, אני מתרחק מקרבת השם. אם אני במעגל וקרבת השם היא נקודת האמצע, אז לאן שאני לא אלך עד האין סוף סיבובים שאני לא אעשה, אני לעולם אשאר בשווה אל מול נקודת האמצע. קרבת האלוהים שלי היא שווה. זאת אומרת, שכל מה שאני אראה בחיים, במעגל החיים שלי, לעולם ביחס להשם זה אותו דבר. טוב, רע, יותר טוב, פחות טוב, מה שזה לא יהיה, זה לעולם ביחס להשם אותו דבר. בואו נראה מה קרה במרה. ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה. ישנה מציאות שהעם שצריך מים, זקוק למים, לא מוצא מים. אומרים חז"ל ואין מים, אלא תורה. אין מים אלא תורה. העם צריך עכשיו הוראות, העם צריך עכשיו לדעת מה קורה עם החיים ברמה הכי פשוטה שלהם. איך שותים מים? ואין. אז בדרך הטבע, אם אתה הולך 3 ימים אפילו במדבר, אתה יכול למצוא, יש גששים מומחים שיכולים להביא אותך אל המים. יש נווה מדבר, יש כל מיני אמצעים. איך מי שמכיר את המדבר יודע לפענח, לראות את בעלי החיים לאן הם הולכים לשתות, יודע לפענח איכן ישנה מים. אז בדרך הטבע עם ישראל מגיע אל המים. 3 ימים הגיעו למים. אבל מה מתברר? שהמים הם מרים. המים הם לא מרווים, אלא הם מרים. ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם מה. אז יש מציאות עכשיו, שיש משהו שאני מאוד מאוד צריך, יש משהו שאני מאוד מאוד רוצה, משהו שהוא באמת חיוני, בין אם זה תורה ובין אם זה מים כפשוטם. זה משהו שהוא באמת חיוני לחיים שלי, ואני כל כך מתאבל לו וכל כך רוצה אותו, והנה אני מגיע עד אליו ולא יכול לשתות, ולא יכול לקבל אותו אל תוכי. אז אני צועק לקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים נראה שבמצב כזה הקדוש ברוך הוא עזב אותי. הוא עזב אותי להנחות. הוא מביא אותי אל השוקת, לא נותן לי את הכלים ליהנות ממנה. הוא מביא אותי עד הרצון שלי, עד איפה שאני זקוק לאותו עניין, אבל לא נותן לי את האפשרות, כי הוא יכול להגיע. כאילו שהקדוש ברוך הוא, חס ושלום, נלחם בנו. אני עשיתי את המאמצים. אני הלכתי 3 ימים במדבר. אני הגעתי סוף כל סוף אל המים. תן לי מים. מינימום. זה באמת דבר בסיסי. זה לא בכדי שזה דבר בסיסי. כי זה מקל וחומר על דברים יותר, פחות בסיסיים. ואז קורה דבר פלא. ויורהו השם עץ וישלך אל המים וימתקו המים. עכשיו אתה לומד שיש אדון לעולם. שהוא לוקח את המים המרים, מים בלתי ניתנים לשתייה, וממתק אותם, הופך אותם למים לשתייה. מי הוא זה שקובע אם המים יהיו ראויים לשתייה או לא? בורא עולם, אתה לומד שיש אדון לעולם. ומה שנראה לך מר, יכול להתברר כמתוק. היה יהודי שם רב פנחס ויינשטוק, חי בבני ברק, נפטר לפני 2 בגיל 100. בגיל 100 עד יומו האחרון היה צלול קריסטל קליר. צלול. גיל 100. היהודי הזה עבר את מאורעות השואה. ובזמן השואה במשך 4 שנים הוא ובני משפחתו, ההורים שלו וכולי, הצליחו עם, בעזרת כמה תרנגלות שהם לקחו איתם לדרכים, לחיות. היו נודדים, לא היו ישנים אפילו לילה ושתי לילות באותו מקום, היו ממקום למקום, אוכלים קצת את הביצים שהתרנגלות היו נותנים להם, אי פה אי שם שהיו יכולים להחליף ביצים תמורת לחם, לחם תמורת, עושים איזה סחר חליפין קטן, וככה מתנהלים 4 שנים הם הצליחו לברוח מהנאצים, מח שמם וזכרם, לברוח מהנאצים ולשרוד ביערות, בדרכים. כעבור 4 שנים הם מגיעים אל צרפת, אל ליון בצרפת, ועדיין צרפת לא נפלה בידי הנאצים, והם מרגישים שהייתה להם הרווחה. וכעבור לא זמן לא ארוך, שבוע וחצי מאז שמגיעים לצרפת, רב פנחס ויינשטוק חולה בשחפת, ושהייתה אז מחלה שהיא הייתה חשוכת מרפא במידה רבה מאוד. זה היה ניסים שהיו אנשים מבריאים מזה, אבל בדרך כלל זה הייתה מחלה חשוכת מרפא ומאוד מאוד מאוד מדבקת, ולכן את החולים האלה אפילו לא היו מתעסקים בקבורה שלהם. זה היה משמדים את הגופות, שורפים אותם. ואת החולים היו מאשפזים ביחד, כל חולי השחפת, באיזה בית רפואה, שמי שלא צריך להתקרב לשם, לא מתקרב לשם. אז הוא מאושפז שם בבית הרפואה, והוא מרגיש איך מצבו הולך ומדרדר, הוא כבר פונה לריבונו של עולם, אומר לו, 4 שנים, הרגשתי איך אתה נוגע בי, מסיע אותי ממקום למקום עם המשפחה, עם ההורים שלי, עם האחים שלי, ומציע אותי. עכשיו אני מבין שאתה רוצה לקחת, שהגיעו חיי לסיומם, אני מוסר את הנפשי בלב חפץ, בלב אוהב, הוא כבר עושה וידוי, אומר שמה ישראל, אבל הוא לא נפטר. הוא ממשיך לשאות. כעבור זמן, הנאצים נסוגים, בנות הברית כובשות, ובפנחס, כמובן שכשהנאצים בצרפת הם הורגים שם, הם לא משאירים יהודים. מה שהם יכולים להשמיד, הם משמידים. ופנחס ויינשטוק יוצא, הוא מחפש את בני משפחתו, ומתברר לו שכל בני משפחתו בלי יוצא מן הכלל הושמדו באושוויץ. היחיד שניצל זה הוא. בזכות מה? זכות השחפת.
בזכות המר.
מים ממרה. המים עצמם הפכו להיות מתוקים. הצרה עצמה הייתה המרה, המרירות של המכה, הייתה התשועה. כי עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. הצרה עצמה היא הישועה. לא שהצרה תוביל לישועה, אלא הצרה היא הישועה. יש בדבר הזה גם איזה מין משל עממי כזה, שראיתי אותו גם אצל בחסידויות שונות, עם כל מיני צורות, אבל הצורה הבולטת זה, שפעם אחת רדף איזה חתול אחרי עכבר. והעכבר הזה נס כל עוד נפשו בו, אבל חתול מטבע הדברים גם יותר גדול, גם יותר זריז, וריצה למרחקים ארוכים, כנראה שלעכבר אין הרבה סיכוי. אבל עבר במקום פיל, והפיל הזה, כדרך הפילים עושה מה שעושה, והרימה שלמה נופלת על העכבר. טוב, העכבר הזה תמון שם מתחת להרימה, וכולו מרירות, כולו כועס. איזה דבר זה, איזה חיים של עכבר, איזה חיים נוראים, כן, איך, מגיל פה, לא נעים פה, וכו'. טוב, החתום מחפש את העכבר, לא מוצא אותו, הולך. העכבר הזה עושה ככה תנועות של לצאת, החתול רואה תנועות של לצאת, מהר, 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 מוריד מעל העכבר את הערימה שיש עליו, וטורף את העכבר. אומרים חסידים לקח. לא תמיד מי שזורק עליך בוץ רוצה את רעתך, ולא תמיד מי שמנקה אותך
מוציא אותך
מהבעיה. לפעמים זה בשביל לטרוף. כי עץ צרה אלי עקום מן היבשע. אמר עצמו נעשה מתוק. אמר עצמו נעשה מתוק. החפץ חיים אומר שכתוב הבוטח בהשם חסד יסובבנו. הוא אומר, זה כמו שלוקחים איזה סם רפואה לחולה. אז החולה לא יכול את הסם לקחת כמות שהוא. מה עושים? עוטפים לו את זה בזמנם, כמו קפסולה של היום, היו עוטפים את זה בלחם. עוטפים את הסם באיזה לחם, עושים כדור של לחם, בפנים יש את הסם הזה, ונותנים לו לבלוע את הכדור. עוטפים את המר במשהו, באיזשהו סוג של חסד. לפעמים המרירות היא העטיפה. לא רק הסם עצמו. לפעמים המירות היא עטיפה. והרפואה מגיעה ממילא. כדי, אז אם קרה לכאורה, אז בואו נקרא למקום הזה מתוקה. למה צריך לקרוא למרה? כתוב, ואם תקוע מים. אז בואו נקרא למקום מתוקה. מקום של מתיקות. אלא לומר לך לא. אם המקום היה, אם המים היו מצוקים לכתחילה, הם לא היו צועקים להשם. אם הם לא היו צועקים להשם והמים לא היו מרים, אז ממילא גם לא הייתה תשועה כזו כמו שהייתה להם. גם התשועה עצמה לא הייתה, משום שהם לא, וגם לא היה לימוד מזה. לא היינו שיום לדבר על זה היום. לא מצויר שבתורה היה כתוב שאחרי 3 ימים שתו מים מתוקים. זה היה אישו, לא היינו מבינים למה זה נכתב. מה באת ללמד אותי בזה? איזה מסר אני לוקח מזה לחיים? אלא כל העניין של ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה, ויצק אל השם ויראו השם עץ וכולי, זה ללמד אותך קודם כל יש אדון לבריאה. והאדון הזה יודע לסובב את הדברים ככה, ואתה לעולם לא תראה בקווים ישרים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, ההנהגה שלו היא הנהגה של מה שקרוי, אנחנו קוראים עכשיו היום השתמשתי במילה סיבוב, כי זה ויסב את העם, אבל, אבל אתם מכירים כבר את ההנהגה של עיגולים. הנהגה של עיגולים, לא יושר. שאתה צריך לדחות את האור במקצת כדי לקבל אותו אחרי כן באור חוזר בכלים שלך. שאתה לא מגיע אל מקום ומיד מסתער על מים מתוקים. אלא אתה נתקל במים שהם מרים, והם לא מרים, תראו, מרים זה גם אותיות מרים. זה מרים, מרים רק בניקוד אחר. הם לא מרים בגלל שהקדוש ברוך הוא שונא אותך, חס ושלום. אלא הם מרים כדי לתת לך את התרופה במינון, נכון? וכל תרופה היא צריכה מינון. אתה לא יכול לקחת את כל התרופה בבת אחת. אתה לא שותה את כל הסירופ גלו גלו גלו. אתה לוקח כפית, שתי כפיות. אתה לוקח במינון. מה קובע מינון? רק מר. מתוק, אין מינון למתוק. מתוק אדם יכול לשבת להשב על בקבוק קולה בלי להרגיש לסיים אותו. תשים בבקבוק קולה הזה במקום זה תרופה, הוא ישתה פקק. פקק, מספיק, הוא ירגיש שזה מספיק. למר יש מינון, למתוק אין. לכן אתם זוכרים, על פי סוד, מתוק זה מת וו קצוות. זה הורג את כל, זה ממית, מוציא את החיות מחסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד. וו קצוות, וו, שש קצוות. כל המידות התחתונות ניטלת מהם החיות על ידי מתוק. למה? כי מתוק זה הקל, כי מתוק זה הישר, זה הדבר הנעים, המזדמן, כאן ועכשיו בלי מאמץ. אז כאשר אתה רואה ונדמה לך שהקדוש ברוך הוא עזב אותך להנחות, אז בדיוק הפוך, זה לא רק שהוא לא עזב אותך להנחות, אלא הוא עכשיו בדיוק מטפל בך כמו ש... רופא עכשיו מטפל בפציינט שלו, ונותן לו תרופה, אז הפציינט אם הוא טיפש, אם הוא לא מספיק חכם, אם הדעת שלו עדיין לא יצא ממצרים, הוא דעת בקטנות מוכרין, הוא חושב שהרופא בא נגדו, הוא נותן לו משהו מר עכשיו. באתי אליך שתעשה לי את החיים מתוקים, ממרים כבר מחמת המחלה, מה אתה מוסיף לי מר על המרירות שלי? אני כבר צמא. אז מה אתה מביא לי מים מלוכים? מים מרים? לא, עכשיו אתה מקבל את התרופה, עכשיו אבא מטפל בך, עכשיו הרופא הגדול מכולם עוסק ברפואה שלך, הוא יותר קרוב אליך ממה שהיה עם, עם היונת המים מתוקים. כי עכשיו כשאתה קראת אבא, כי המים היו מרים, צעקת אבא ויצעקו בני ישראל, קראת אבא והוא בא, ואבא פה, ואבא איתך, והרופא איתך, וההשגחה היא פרטית לגמרי עכשיו. כל הפוקוס של אבא הוא על הילד החולה שלו, על הילד הנאנח, על הילד הכואב. זה לגמרי טבעי. כל אחד יודע את זה, כל אמא יודעת, כל אבא יודע. שהילד יכול להיות שהוא בריא ושהכל בסדר איתו, אז יכול להיות ששלוש שעות, ארבע שעות, האמא לא יודעת איפה הוא. מסתובב, הולך, בא, יורד, עושה, כן? בחצר, בגינה, בטלפון, לא יודע, בר מינן. אבל אם הוא קצת לא מרגיש טוב, כל חמש דקות, ממי, תעשה את הוסטי, מה מזה? יד על המצח, מתחום, אולי תיקח איזה סירופ, אולי תשתה משהו, כל הזמן התעסקות איתו. מתי הקדוש ברוך הוא יותר קרוב ליהודי? כשהכל בסדר והיהודי לא מורים עיניים לשמיים בכלל? או כשיהודי צועק, מר לי, מר לי, ריבונו של עולם, מר לי. ודאי שכשיהודי צועק, כואב לו. אז עכשיו הבן היחיד של הקדוש ברוך הוא מרגיש בצער, מיד הקדוש ברוך הוא מטפל בו. והאדם לא יכול לעלות בדעתו את הפתרון של הקדוש ברוך הוא. אלו כל אחד, אם היינו עכשיו עם בני ישראל היוצאים ממצרים, ומגיעים אל מרה, והיו שואלים אותנו, נו, מה הפתרון למים? אז אחד היה אומר, תקים מתקן התפלה. השני היה אומר, תעדה את המים, נעדה, ניקח קומקומים, נעדה את המים, את העדים נעבה, מלשון עיבוי, מלשון אב, ענן. נעשה מלמעלה איזה חתיכת פלסטיק, העדים יעלו, וירדו אחרי כן הטיפות, אם הטיפות יהיו מתוקות, המרירות תצא מהם. כל אחד היה לו איזה רעיון אחר, איך מטפלים במים. אבל אף אחד לא יאמר לב את דעתו, ויורם השם עץ, וישלח אל המים. והמים מתוקים, המים עצמם, ויורם השם עץ. לא מטפל במים בכלל. שם בהם עץ. לא מטפל במים, המים לא מטופלים. זה אותם מים. רק הוסיף להם עץ. אתם יודעים איזה עץ? עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. זה העץ. יש לך מרירות? תכניס עוד תורה לחיים. עוד תורה לחיים. עוד תורה למציאות המראה. והתורה הזו שאתה שם, אותה מציאות, בדיוק אותה מציאות, הופכת להיות פתאום מתיקות בלתי נתפסת. איך זה יכול להיות? אתה לא תדע לעולם. זה הדרך של הקדוש ברוך הוא. זו הדרך המיוחדת שלו, היא דרך שבסיבוב אתה לא רואה אותה בקווים ישרים. אל תחפש את הפתרון בדעת האנושית. הדעת האנושית זה קטנות מוחין. אתה צריך לחשוב ביחס לאינסוף ברוך הוא. מה אנחנו ביחס לאינסוף ברוך הוא? אנחנו כלום. מי מנהג את העולם? מי משפיע? מי קובע? מי אתה לא? אתה לא לת תפיסה בך כלל. לת מחשבה תפיסה בך כלל. בכל פעם שתשאל השאלה מי, השאלה הזו נשאלת בדיוק על הדבר הזה. שפרעה שואל מי? מי השם אשר ישמע בקולו? מי ומי ההולכים? כשהוא שואל את שאלת המי, הוא שואל בדיוק את השאלה הזו. מי זה שאלה על עולם הבריאה? על העולם שלנו? מי מנהג אותו? יש אדון לבירה או אין אדון לבירה? זו השאלה. זו שאלת מי. שאלת מה היא שאלה של האדם. היא שאלת התכלית. מה, ונחנו מה, כי תלינו עלינו. ואנחנו מה? מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו? אתם יודעים מה הוא צריך היה לצעוק? הוא צריך לצעוק מה? זה מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, לא שואל אותו מה תצעק אליי. הוא אומר לו, מה? תצעק אליי. לכן, מה זה גימטריה אדם? כי האדם, הדרך שלו לטפל במציאות, חוץ מהשתדלות שהוא צריך לעשות, ודאי השתדלות. אבל עוד לפני ההשתדלות הוא צריך לצעוק אל השם. ומה הוא צריך לצעוק? הוא צריך לצעוק, השם, אני לא יכול לבד. אני מה? ואנחנו מה תתעלינו עליהם? אני מה? אני לא יכול לבד. תעזור. תושיע. תהיה שם. ותהיה שם בשבילי. ולכן האדם צריך להאמין שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה. הכל, כולל הכל, מכל כל. סופר על איזה מלך שהיה לו יועץ יהודי. והיועץ היהודי הזה היה קרוב מאוד אצל המלך. ממש קרוב, ידיד נפשו. ביום אחד הם יצאו לאיזה מסע, והיהודי הזה היה מיוחד בו, שכל דבר היה אומר, הכל לטובה. הכל מעט השם. הכל לטובה. מהקדוש ברוך הוא שהוא הטוב והמציב האולטימטיבי, לא יכול לעשות רע. הכל טוב. הכל טוב והכל לטובה. וגם אם לא הכל טוב, אבל הכל לטובה. ככה היה יהודי הזה מאמין. וכל הזמן היה אומר את זה למלך. הכל לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה. יום אחד הם יוצאים למסע צייד. המלך ירום הודו ויועצו היהודי. מגיעים לאיזשהו מקום, המלך רודף עם הסוס, כן, דוהר אחרי זה צבי או מה שזה לא יהיה, ונתקל בענף ונפצע ברגל פצע חריף. הוא יורד מהסוס, כל מסע הצייד נקטע, הרגל שוטט את דם, היהודי עושה כמיטב יכולתו לעזור למלך לחבוש את עצמו, ואומר למלך, השתבח שמו לעד, הכל לטובה. המלך קוצף עליו, אומר לו, אתה לא מתבייש. אתה רואה את המלך שלך שותה דם, אתה רואה את המלך שלך פצוע, אתה רואה את המלך שלך שכל מסע הצייד ירד לו לטמיון, ואתה אומר לי הכל לטובה, מה יכול להיות לטובה בזה? בפציעה, בפצע, מה יכול להיות לטובה? אתה באמת מאמין בזה? הוא אומר לו, אני מאמין בזה, הכל לטובה. אומר לו המלך, אתה יודע מה אני אראה לך מה זה הכל לטובה? מורה לעבדים שלו לחפור בור ביער ולהכניס את היהודים לתוך הבור. חופרים בור עמוק, אין יוצא ואין בר, משחילים את היהודי פנימה לתוך הבור ומשאירים אותו שם. המלך ממשיך עם הפמליה שלו וקופצים עליו לודאים. לודאים זה קניבלים. להווה ידוע שלפני 1500 שנה באירופה עדיין היו קניבלים. מה? אוכלי אדם, קניבלים אוכלי אדם, שבטים ברברים שהיו אוכלי אדם. הלודאים האלה תופסים את המלך, עושים ככה, ברוך השם, יש מה לאכול. יש, כן, בריא, ברוך השם בריא, מלך. אוכל טוב, אוכל טוב, ארוחת עשר, ארוחת שתיים, יש מה לאכול. שמחים. אבל לפתע פתאום הם רואים את הפצע המכוער הזה אצלו ברגל, הם אומרים, זה סכנה לאכול אותו. זה מלא זוהמה, מלא טטנוס, מלא בעיות. אי אפשר לאכול אותו, עומדים ומשחררים אותו לחופשי. פתאום המלך מבין איך הכל לטובה. אז הוא רץ מהר אל הבור ביער, ושולח יד אל היהודי, מוציא אותו החוצה, ואומר לו, למדתי שיעור. הכל לטובה. אבל תעזור לי להבין. אני מבין למה זה היה הכל לטובה לטובתי, בזכות הפצע לא אכלו אותי. אבל מה היה לטובתך שאתה יום שלם כבר פה בתוך הבור? מה הכל לטובה? אמר לו, אם היו תופסים הלודאים את שנינו, אז אותך לא היו אוכלים כי יש לך פצע, אבל אותי היו אוכלים, אין לי פצע. לכן היה צריך שתשאיר אותי בבור ביער. שתבח שמולד, הכל לטובה. אם היית שואל את היהודי הלא מאמין, שהוא בזמן הבור, בתוך הבור, תגיד לי, מר, אני אומר מר, ממוות, להיות בתוך בור ביער. טוב לך? רע לי. זה מעט השם, איך יכול להיות מעט השם? כזה רע, מה השם שונא אותי? מה עשיתי לו? אני יהודי טוב, מה עשיתי לו? אבל אם יש אמונה ויאמינו בהשם משה עבדו, אם אדם לומד את הלקח שצריך ללמוד מזה שמים במראה הם עצמם התרופה, הם עצמם המתיקות, וזה מתגלה להיות זה, אז ממילא הוא אומר, הוא מסביר לו עכשיו בפשטות. הוא אומר לו, אדוני, אותי היו אוכלים? זה ברור. והדברים הופכים להיות ברורים, אבל צריך סיבוב שלם בשביל לראות אותם. אחרי שיש את הסיבוב אתה כבר רואה, אבל לפני שיש את הסיבוב אתה לא יכול לראות. ועדיין אתה צריך להחזיק באמונה ולהבין שהמרה זה הישועה, שהמרה זה המתיקות, ושבסך הכל אתה צריך חתיכת עץ להכניס פנימה, אז העץ זה עץ האמונה, העץ זה עץ התורה, זה עץ ההוראות של התורה, זה עץ המצוות, זה העץ שאתה מכניס לתוך המים. ואתה מכניס אותם לתוך המים, אז כל המתיקות הזו מתגלה. וכשהיא מתגלה, אין דבר מתוק מזה. אין יותר מתוק מזה. דווקא בגלל שהיה מר, אז עכשיו המתיקות היא יותר גדולה. אדם שרגיל כל החיים שלו לשתות תה עם שתי כפיות סוכר. תיקח ממנו כפית, תשים לו רק כפית בתה, הוא ירגיש לא טוב. התה לא טוב, לא טוב. תוסיף לו עוד כפית, הוא לא ירגיש את המתיקות ממילא. שתיים, שלוש, מה זה כבר משנה? הכרתי מישהו, היה שותה שש כפיות סוכר בתה. זה היה שותה סוכר עם תה, לא תה עם סוכר. סוכר עם תה. זה אחד, מה שלא תשים לו, ואיך שלא תשים, באיזה מינון שלא תשים, לא טוב. תשים יותר, הוא לא מרגיש, תשים פחות, הוא מיד אומר מר. אבל לו יצויר אדם שלא שותה בכלל סוכר. ומוסיפים לו קמצוץ של סוכר, קצת, רבע כפית, מיד מרגיש את המתיקות. מיד הוא מרגיש את המתיקות. ואם אתה תיקח משהו מר ותמתיק לו, אז בכלל הוא ירגיש את המתיקות. אין החינמי לגבי החיים שלנו. בחיים שלנו הקדוש ברוך הוא מנהג את הדברים בסיבוב. אתה לא יכול לראות ישר. אל תחפש לראות ישר. אם אתה מחפש לראות ישר, אתה כבר נפלת. כי אתה חושב שאתה יכול להבין את הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להבין אותו. אי אפשר. ורק בגלל שאי אפשר להבין אותו, אנחנו מאמינים בו. כי אם היה לך שכל שיכול להבין את הקדוש ברוך הוא, אז אתה היית הקדוש ברוך הוא. ואז אף אחד לא היה מאמין בך. מי רוצה להאמין בי? רוצה להאמין משהו שהוא למעלה ממני, שאני לא יכול לתפוס אותו, שאני לא יכול להבין אותו, שאני לא יכול לראות את ההנהגה שלו ולהגיד, עכשיו היה אחד, שתיים, ממילא חייב להיות עכשיו שלוש. לא. יש לו מהלכים שהם יכולים להיות משונים, שונים, הרצון שלו בא לידי ביטוי באופן שונה לחלוטין מאיך שאנחנו תופסים את הדברים. ובאמת יכול להיות שאם אני הייתי חדש ברוך הוא הייתי מנהג את הדברים אחרת, אבל ברוך השם שאני לא, כי לא הייתי יודע לעולל עלילות כאלה ולא הייתי יודע לסובב סיבובים כאלה, ושום דבר שאני לא הייתי עושה לא היה נראה יפה כמו מה שהקדוש ברוך הוא עושה בסופו של דבר. ושום דבר שאדם כלשהו היה עושה לא היה נראה יפה כמו שהקדוש ברוך הוא עושה את הדברים יפים. ונכונים. ונכונים. אז הצרות הם המתיקות. הם אלה שממתיקות לנו את החיים. המר, זה בסופו של דבר המים המתוקים. זה אותו דבר. היה אחד מאדמו"רי החסידות בדור וחצי הקודמים, שנקרא עבודת ישראל. השם הספר שלו, יש לו ספר שנקרא עבודת ישראל, והוא אומר, הוא אומר דבר פלא. הוא אומר, אנחנו אומרים בכל יום בתפילה, השם ימלוך לעולם ועד, השם מלכותי קיים לעלם וללמי עלמיה. נכון? רגע לפני שאומרים משתבח, כי להשם המלוכה, אז אנחנו אומרים, השם ימלוך לעולם ועד, ימלוך זה בלשון, עתיד, בעתיד, השם ימלוך בעתיד. מה התרגום אומר בי, האונקלוס, איך הוא מתרגם? השם מלכותי קיים, קיים זה קיים, עכשיו. לעד ולעולמי עולמים. אז רגע, אני לא מבין. בעברית אתה אומר, ימלוך בעתיד. בתרגום אתה אומר, מולך עכשיו. השם מלכותי קיים, מלכותי זה המלכות שלך, עכשיו קיימת. אז התרגום לא מתרגם כמו שצריך. אז באמת אנחנו מוצאים את זה הרבה פעמים באונקלוס. שהוא לא רק מתרגם, אלא גם מסביר ומבאר את הרעיון והתוכן הפנימיים שבתוך העניין עצמו. אז אם הכתוב אומר, השם ימלוך לעולם ועד, זה מבטא מציאות שאדם לא מרגיש את מלכות השם עכשיו. הוא אומר, תראה, בעתיד ברור לי שיהיה טוב, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא, בסוף יהיה טוב. אבל עכשיו לא טוב. בא האונקלוס ואומר לך, כשאתה אומר השם ימלוך לעולם ועד, תזכור שמלכותי קיים לעלם ולעלמי עלמיה גם עכשיו. גם עכשיו זה המלכות של השם. והעובדה שיש מים מרים זה יצירה של השם, זה לא במקרה מים מרים. וזה לא סתם יצירה של השם, אלא זה יצירה של השם שכל כולה נועדה לטובתך. כשאנחנו קוראים ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוף בידה ותצאן כל האנשים אחריה בתופים ובמחולות, את צריכה להתעורר אצל כל יהודי השאלה, מה פתאום מרים לוקחת תוף? שתיקח מצלתיים, שתיקח צלצלים, שתיקח כינורות. למה תוף? למה תוף? אז יש הסבר פנימי, פתוח סוגריים, שתוף זה גימטריה 480. תוף גימטריה 480. זה כנגד אשתו של הסמך מם. איך היא נקראת? למד יוד, למד יוד תף. 480. אוקיי? אז היא לקחה אהרון, משה, אז ישיר משה, זה היה כנגד הסמך מהם, נכון? ותיקח מרים התוף בידה, היא יצאה כנגד אשתו של הסמך מהם. סגור סוגריים. אבל באמת השאלה הפנימית, החסידית, הדרשנית, היא למה תוף דווקא? תקחי, זה כלי יותר עם צלילים, קצת יותר עדינים, קצת יותר מרגשים. לא תוף. אתה יודע למה תוף? כי תוף זה פלא גדול. תוף, אתה מוציא ממנו שיר, אתה מוציא ממנו זמר, אתה מוציא ממנו ריקוד באמצעות מה שאתה מכה אותו. תן לו מכות, הוא משמיע צלילים. לא תן לו מכות, תלטף אותו, לא יוצא ממנו כלום, לא שווה כלום. האדם במהותו צריך לדעת שלפעמים מה שמוציא ממנו טוב, מה שמוציא ממנו שיר, מה שמוציא ממנו בסוף את שירת חייו, זה קצת מכות, קצת מכות, קצת מרירות. מרירות מפתחת, לא צריך לפחד מזה. מרירות נותנת לאדם כוח. ואין אדם יכול לבוא לבית כנסת, להתפלל, ולהתקל באין סוף מרירות. באין סוף, מתנקלים ועושים, בבית כנסת, בבית השם, זה יכול להיות. זה יכול להיות בכל מקום. אז יש דרך אחת לקחת את זה אל המקום של הקורבן, ויש דרך אחת לקחת את זה אל המקום שזה רצון השם, שנעבור את המרירות הזו, כי המרירות עצמה היא מתיקות. אני לא מסכים למרירות, אני לא חושב שזה בסדר, על רע צריך להגיד שהוא רע. אבל ביחס לאמונה, אני צריך להיות, לדעת שזה עוד סיבוב שהקדוש ברוך הוא עושה בחיים שלי, בשביל להגיד לי, אדוני, יצא מזה שיר גדול. שיר גדול. זמר עצום. אמן. יש יש, וזה מסביר אולי את מה ש, יש מה שכתוב, ראתה שפחה לים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, הנביא, במראה מרכבה. זה לא גנאי ליחזקאל בן בוזי. זה לא גנאי ליחזקאל בן בוזי. וזה לא שבח לשפחה. דווקא. אלא מה? שהשפחה מצביעה על ה... שהשפחה מצביעה על ה... על זה אלי והנביאו. היא מצביעה. נכון, זה, על, זה, על זה אומר המדרש, ראתה שפחה לים. היא ראתה והיא מצביעה באצבע. זה כאלי והנביאו. אז כשהיא רואה את ה... את ה... את הקדוש ברוך הוא על הים, אז היא מפארת ומשבחת ושרה ומהללת ומקלסת את הקדוש ברוך הוא בזמן שמה יש בעולם? יש ישועה גדולה. הקדוש ברוך הוא עכשיו מטביע את המצרים בים, קורא על עם ישראל את ים סוף, מטביע את המצרים בתוך הים, זה ישועה גדולה. אז גם שפחה רואה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בזמן שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהשגחה פרטית מופלאה ובניסי ניסים. חוכמה גדולה. אבל יחזקאל בן בוזי, שהוא מתנבא במראה מרכבה, הוא נמצא בצרה, הוא נמצא על גדת נהר כבר, הוא נמצא בגלות, הוא נמצא בקושי, הוא נמצא בשיעבוד, ושם הוא רואה מראה מרכבה. אז ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, זה שבח ליחזקאל בן בוזי, שהוא מצליח לראות מראה מרכבה בצרה, והיא יכולה לראות שכינה, ולראות את הקדוש ברוך הוא, ולהגיד זה כלי והנביאו, רק בזמן הישועה. זה הפוך. ככה מביא הנציב. פירוש הנציב. עכשיו זה מסביר את זה. איך עם ישראל יוצא ביד רמה. מה זה יד רמה? דיברנו שנים קודמות שיש שלוש ידיים, אני לא נכנס לזה עכשיו, אני רק מזכיר שדיברנו בזה. יש יד הגדולה, יש יד החזקה ויש יד רמה. יש שלוש ידיים. גם לאדם יש שלוש ידיים באמת. יד ימין, יד שמאל, ויש יד נוספת שנובעת מהשילוב של שתי הידיים. כמו שכל אחד מכיר, כל מי שהתממן במכון כושר, ומי שלא מוזמן לנסות את זה, מישהו ימני, יד ימין יותר חזקה מיד שמאל, אבל בסך הכל בשתי הידיים הוא יכול, אם ביד ימין נניח הוא יכול להרים 20 קילו, וביד שמאל 17 קילו, בשתי הידיים הוא יכול 40. איך יש כוח נוסף שמתגלה כאשר שתי הידיים מאוחדות בהרמה, מאוחדות בתכלית, מאוחדות לקראת הביצוע של המשימה שהמוח נותן פקודה לבצע. סגור סוגריים, יד רמה שאנחנו עכשיו רוצים לדבר, זה היד הרמה שהשם מוביל בה את עם ישראל בסיבוב הזה של קריאת ים סוף. ובסיבוב הזה של קריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא לוקח, אתם יודעים שיש שאלה גדולה, איך הייתה חציית ים סוף? תראו, פלא עצום שמובא בפסוקים, ועל פי זה קריאת עם ישראל יצא ממצרים, אם זה ים סוף, אם ים סוף עכשיו הוא נניח הקו, קו מאונח, מאונח, מאוזן סליחה, מאוזן, אז עם ישראל יצא ממצרים בכמו יו, הוא נכנס בצד אחד, יצא בצד השני וחזר לגדה שהיה בה ורק במקום אחר, כאילו יצר יו כזה שחוצה את ים סוף. איך זה נרמז? תראו פלא. כתוב שהקדוש ברוך הוא עכשיו אומר למשה רבנו, נטה את ידך על הים וישובו המים על מצרים ועל רכבו ועל פרשיו. וית משה את ידו על הים וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו ומצרים נשים לקראתו. ומצרים נשים לקראתו. לקראת עם ישראל. זאת אומרת, במקום שהמצרים יברחו חזרה למצרים, הם נשים לקראת עם ישראל. הם רצים בעקבות עם ישראל. איך זה יכול להיות? אלא שהמהלך שעם ישראל עושה הוא יו. כשמצרים רצים כביכול לקראת עם ישראל, הם רצים לכיוון ההופכי, משום שעם ישראל עושה סיבוב. עם ישראל מסתובב, לכן מצרים כאילו רצים לקראתו. ושם שמה, שמה הם גם טובים. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא של יד רמה היא אותה הנהגה בדיוק שמכריחה מציאות שעם ישראל יגיע אל גדת ים סוף, ומצרים יעמדו מאחוריהם, ויאמר עליהם נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, ויראה, שימו לב, כן, מוקפים מכל הצדדים, ים, מצרים, מדבר, מוקפים, נבוכים מלשון נמצאים באיזה לבירנט, הם לא יכולים, אין להם לאן ללכת, אין להם לאן ללכת. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא זה לשים אותך במקום שנראה לך שאתה, מי צריך את זה? החלטת להוציא אותנו ממצרים? תן לצאת, נו, מה? תן, יצאנו, עשינו את כל מסירות הנפש האפשרית. שמנו דם על המשקופים של האליל, קשרנו את האליל של מצרים 4 ימים אל קרי המיטה. סלינו אותו על אש לעיני המצרים, נתנו להם להריח את האליל שלהם, לשמוע אותו צועק ששוחטים אותו. עשינו להם, הוצאנו להם את העיניים, מה שנקרא. הוצאנו להם את העיניים. מסירות נפש. עם שלם שיוצא ממצרים, במקום לדאוג לכושר הפיזי שהם יוכלו ללכת בקלות במדבר, עושה ברית מילה לפני שהוא יוצא. הופך את כל הזכרים לנכים. עשינו את כל מסירות הנפש האפשרית. תן לצאת כבר. לא. אתם תלכו, תלכו 3 ימים, תגיעו עד ים סוף, מצרים יגיעו, ירדפו אחריכם, אתם תצעקו אל השם, ומתוך הצעקה הזו תבוא הישועה הגדולה, שאחריה תבוא גם השירה. ההנהגה של יד רמה זה הנהגה של מרה, זה הנהגה של סיבוב. צריך לעשות סיבוב שלם, זה גם סיבוב שלם, תחשבו עכשיו, רגע אחד בעיניים של מצרי. בעיניים של מצרי גם הם עוברים סיבובים. גם הם מקבלים סיבוב אחר סיבוב, אבל בכל סיבוב הם מקבלים נוקאוט. כל סיבוב זה נוקאוט. אין סיבוב שהם לא חטפו נוקאוט. והם לא לומדים. מה אני צריך ללמוד מזה? לא להיות רשע. רשע בסוף מקבל נוקאוט. אבל אם אתה יהודי מאמין, שהולך בדרך השם, שכל ההנהגה של היהודי היא הנהגה של מים, של מים אל התורה, של עץ חיים, של עץ שאני מניח תוך המים, של ראייה, של ראייה של הדברים רק אחרי שנגמר הסיבוב. יש סבלנות, זו התשובה לנורא קשה להיות 3 ימים במדבר. תדעו לכם שחזל אומרים שהם לא באמת היו 3 ימים, למרות הכתוב, שהם בסך הכל לא היה להם מים יום אחד. יום אחד לא היה להם מים. חכו בסבלנות רגע אחד. מה? יום אחד אין מים. מה אתם כבר לא סומכים על הקדוש ברוך הוא? עכשיו הרגע הוציא אתכם ממצרים. הרגע קרה לכם את ים סוף. הרגע. לפני יום קרה לכם את ים סוף. מה? חכה בסבלנות, תקבל מים. מה חשבת? שהוציא את ה... לא, אז יש כבר כאלה שהם עושים את החשבון. אומרים, הוציאנו להרוג אותנו במדבר. נו, אם רוצה להרוג אותך, הוא לא יכול להרוג אותך במצרים? לא, להרוג אותנו במדבר. המבליק, אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מיד התלונה שהיא איננה במקום הנכון. והתגובה שלנו לכתובים צריכה להיות הפוכה. היא צריכה להיות, אני לומד, אני מסכים, אני מבין, אני מפנים, אני מאמין במשה, בהשם ובמשה עבדו, אני מבין שהדברים צריכים לקחת את הסיבוב שלהם, שכל דבר בסופו של דבר מונהג ומושגח, וגם בראשיתו של דבר מונהג, כי אין כל הנקודות על ההיקף רחוקות באותה מידה מנקודת הראשית. אז ראשית ואחרית זה אחד, זה אחד, וזה אותו מקום בדיוק, ולכן אין מה להיבהל, אין מה להיכנס לפניקה, אין מה להתלונן תלונות שווא שהם לא במקום. יש כן לצעוק אל השם, יש כן להתפלל, יש כן לבקש, יש זה כן, ואפילו הרבה. זה אף פעם אין לזה סוף. לתפילה אף פעם אין סוף. כמה שאתה יכול, כמה שאתה מרגיש, תתפלל, תבקש, תפעל. בסופו של דבר הים לא היה נפקע אלמלא נחשון בן עמינדב קופץ אל תוך הים. והים נפקע לא כשהוא קפץ אל הים, אלא רק כשהגיעו מים עד נפש. זאת אומרת, בתיאור, הוא נכנס אל הים, הוא נכנס אל הים עם הקרסוליים, שום דבר לא קורה. כולם מהחוף צועקים לו, נחשון, השתגעת, הים לא נפקע. תחזור, נחשון, תחזור. אומר להם, לא רוצה, ממשיך הלאה, עד הברכיים לא נפקע. נחשון, נחשון, השתגעת, מה אתה עושה? עד הירחיים לא נפקע, עד הטבור לא נפקע, עד החזה לא נפקע, הפה מלא מים לא נפקע. תתייאש, תחזור כבר. למה אתה מחכה? המים מגיעים לאף, נפקע הים. אין כבר אפשרות לנשום, נפקע הים. מתי הים של ה... הרבה פעמים אדם יש לו בחיים לכל מיני דברים סוף. הוא מרגיש שזה הסוף. את זה הוא לא יכול לעבור. זה הסוף. הגעתי לסוף. היום יש ביטוי של החבר'ה, איך היה סוף. איך היה, הייתי בסוף שבוע בזה, איך היה סוף הדרך. היה סוף. כן? באמת, הכוונה בסוף זה למקום שאותו אתה לא יכול לעבור. שמתכוונים שהיה סוף, זה, אני לא יכול לחשוב על חוויה יותר נעימה ממה שהיה, כי אין יותר מזה. הגעתי אל הסוף, הגעתי אל המקום שאותו אי אפשר לעבור. מה זה ים סוף? ים סוף, ים סוף. זה ים של סופים. יש לי ידעה, אני יודע כבר שאני לא יהיה ביל גייטס סוף אחד. אני יודע שאני לא יהיה לי ארבע נשים סוף שני. אני כבר יודע מה לא יהיה לי. סוף, 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 סוף. אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול. זה סוף. בא הקדוש ברוך הוא, אומר, חורצ'יק, תרגע. אני יכול לקרוא את כל הסוף. כל הסוף. אני פותח לך דרך, אתה עובר את כל הסוף. זה קריאת ים סוף. זה הקריאה של ים סוף. אל תיבהל. אני יכול לקרוא את ים סוף. פשוט. אוקיי? עכשיו, ספר סיפור. ספר סיפור בחינוך. שהבת שלי סיפרה לי, העבירה על זה פעולה, ואני חושב שזה סיפור יפהפה. היה בית ספר מסוים, שהייתה בו מורה שהצליחה מאוד. נכנסה לכיתה קשה ביותר ועשתה חיל. אז שלחו מפקח שהיא הייתה פעם תלמידה שלו, המורה הייתה פעם תלמידה שלו, ושלחו את המפקח הזה לתהות על קנקנה של המורה. לראות מה היא יודעת לעשות שאף אחד לפניה לא הצליח לעשות, שבבית ספר אף אחד לא מסוגל לעשות כמותה. מה הקונץ? מה הטריק? מה היכולת המיוחדת שיש לה? אז הוא נכנס לכיתה, הוא ראה את התלמידים, הוא יושב בצד, והוא רואה את התלמידים מקבלים דפים חלקים, המורה יושבת מול דפים חלקים, והם מתחילים למלא את הדף. הוא לא רואה במה, הוא מסתקרן, הוא רואה את התלמידים יושבים, כותבים, 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 חצי עמוד, לא מרימים את הראש. ממשיכים לכתוב, משתומם. המורה לא אומרת, לא מוציא ההגה מהפה, והתלמידים כותבים, והמורה כותבת. אז הוא ניגש, אחד התלמידים, הוא רואה שכתוב, התלמיד כותב, אני לא יכול לרכב על אופניים, אני לא יכול ללמוד חשבון, אני לא יכול לדבר בפני הכיתה. וכל אחד רושם את מה שהוא לא יכול לעשות. וממלאים דף, הופכים אותו לצו השני, ממלאים גם אותו. וכשאחד נח, אז המורה מרימה את הראש, היא רואה שהוא הפסיק, היא אומרת, זהו, נגמר, יש לך עוד מה להוסיף. והוא מוסיף. קיצור, כל אחד מילא, זה עמוד, זה עמוד וחצי, זה שני עמודים. אחד ביקש עוד דף, מילאו, 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 כשסיימו, כל אחד מהם הגיש את הדפים האלה למורה. המורה לקחה את הדפים המלאים במה שכל אחד לא יכול, במה שכל אחד יש לו סוף, הכניסה אותם לתוך קרטון של נעליים, ויצאה עם התלמידים לחצר. בדרך היא עברה ליד השרת ולקחה מעדר. הגיעו אל החצר, והמורה התחילה לחפור, וכל אחד מהילדים לקח את המעדר וגם עשה קצת מהחפירה, עד שנצר בחצר בור גדול, ואז המורה העמידה את כולם במעגל, ואמרה, ילדים, אנחנו עכשיו עושים טקס קבורה והשכבה, לאני לא יכול. לאני לא יכול. הם הניחו את הקופסה עם כל הפתקים של אני לא יכול בתוך הקבר, כיסו אותו יפה יפה כשכל ילד משתתף בקבורה, ואחרי כן עשו לה, אני לא יכול השכבה, ואמרה אמרה, ילדים, אנחנו קברנו עכשיו את אני לא יכול. מעכשיו, אף אחד מאיתנו לא משתמש בשמו של הנפטר. אני לא יכול. לא משתמש בשם הזה יותר. זה נגמר, זה מאחורינו, מעכשיו יש אני יכול. וחזרה איתם לכיתה. ואז המפקח הבין. ישנם דברים שאנחנו בחיים צריכים לגלות בהם את קריאת ים הסוף שלנו. קריאת ים סוף, לא דבר פשוט. זה קודם לזה אירוע מזעזע, המצרים רוצפים, נדמה לך שאתה לא יכול, נדמה לך שאתה לא מסוגל לעבור, נדמה לך שזה הסוף, ובא הקדוש ברוך הוא ומגלה לך שזה התחלה, זה התחלה יפה, זה התחלה חדשה, זה התחלה של ישועה גדולה, בעזרת השם שנזכה לביאת משיח צדקנו, לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.
תודה רבה ברוך.